שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה וערבה למאזינינו היקרים פה בקול ברמה, בשורות טובות. דיברנו אתמול על מורנו ורבנו מרן הגאון, ראש הישיבה, רבי שלום הכהן, שהיה עמוד התורה, עמוד הענווה, שקידה מופלאה, עשרות 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 שנים של הרבצת תורה והעמדת תלמידים. גם הזכרנו שכמה דאג לבני התורה וראה את ה... כל המצב, את כל הצורך להעמיד דת על תילה ולחזק את עולם התורה, לתת את כל האפשרות לבני התורה שהמשיכו ללמוד ולעסוק בתורה בלי מניעות ובלי מפריעים. היום נעסוק בדמותו של הגאון הנציב, שגם בו יש את המידה הזאת שכל מה שקשור לדרכו וחיזוק הנהגתו של עולם התורה כמו שנראה. אז אתמול דיברנו על מורנו ורבנו מרן חכם שלום הכהן, ובאותו הקשר גם העיסוק בדמותו של הגאון הנציב, שאתמול היה יום ההזכרה שלו. הוא נפטר לפני 130 שנה בחודש אב, אתמול יום כ"ח באב היה יום ההזכרה שלו. הנציב כמובן זה ראשי תיבות הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שהיה ראש שיבת וולוז'ין עד סגירתה, היה מגדולי הדור, מגדולי רבותינו. ספריו מפורסמים, ספריו על התורה, ספר העמק דבר, שיש בו גם את מדור הרחב דבר, גם ספר תשובותיו בהלכה, גם ספר עמק שאלה על ספר השאילתות. יש בשאילתות, מי שיראה בהוצאת מוסד הרב קוק, יש את שאלת שלום של הגאון הגריפ, הגריב זה הגאון רבי ישעיה פיק ברלין, לכן לפעמים אומרים הגריב עם ב' כי זה רבי ישעיה ברלין, לעתים כתוב הגריב כי זה רבי ישעיה פיק, זה אותו חכם שהיה כידוע גאון אדיר מגדולי רבותינו לפני כ-200 שנה ויותר. יש שם גם פירוש ארוך וכל מיני עיונים ופלפולים בדבריו של השאילתות, עמק שאלה, זה של הגאון הנציב. זה גם הזדמנות לומר כמה מילים על ספר השאילתות. רבנו החי גאון שהיה מגדולי הגאונים, מגדולי הגאונים ומראשוניהם, לפני נגיד כ-1300 שנה, משהו כזה, זה רבנו החי גאון בעל השאילתות. בגמרא בזבחים כתוב פריך רב החי, נקרא פה את לשון התוספות. בכל מקום לשונו משונה, כלומר לא כתוב אמר רב החי אלא פריך. כדי אשכחן, מצאנו ברש כתובות, בראש מסכת כתובות דף ב', פשיט רב החי, לא כתוב אמר או אלא פריך, פשיט. ומתוך כך היה אומר רבנו שמואל הרשב"ם, דהוא רב החי שעשה השאילתות, שהיה מרבנן סבוראי דבתר רבינה ורבשי דבסוף הוראה. אומר הרשב"ם, חידוש גדול מאוד, שרב החי שמוזכר בגמרא, פריך רב החי, גם בקידושין דף י"ג, בזבחים דף ק"ב, בכתוב דף ב', רב החי הזה זה רב החי בעל השאילתות. ופה התוספות מאירים עליו, שלא נראה, הם לא מאירים ממש לאדיה, אומרים, ומי הוא? בהידי כתובות, אשכח רבשי דמאירי בטרי. שם בכתובות מביאים את רב אשי אחרי רב החי, אז משמע שזה לא רב החי בעל השאילתות, שהוא היה אחרי רב אשי. אז אם רב אשי מגיב ובעצם עונה לרב החי, אז זה לא יכול להיות שזה רב החי בעל השאילתות. בכתובות, שם בדף בית תוספות אומרים בצורה יותר מפורשת, שם הם ממש חולקים על רשב"ם, הם אומרים לא כמו שפירש רשב"ם, דהיינו רב החי גאון שעשה השאילתות, מה שכתוב פשיט או פריך רב החי בגמרא, זה רב החי בעל השאילתות, כי השערי כאן רב אשי עונה על דבריו וכו'. אלא אומר רבותם שהוא אמורה. אז יוצא שיש פה מחלוקת בין שני אחים, כן, כדרכה של תורה, שני גדולי עולם, רשב"ם ורבנותם לפי רשב"ם, כשכתוב בגמרא פריך או פשיט רב החי, הכוונה לרב החי בעל השאילתות, ולפי רבנותם זה אחד מרבותינו האמוראים, רבותינו הגדולים האמוראים, אז זה, אבל דעת רשב"ם שרב החי בגמרא פשיט רב החי, פריך רב החי, הכוונה לבעל השאילתות. אין ספק שביותו אחד הספרים הקדמונים ביותר, יש בו הרבה הרבה גם מציאות, כל מיני חידושים מעניינים בגרסתו או בדבריו. למשל, יש לנו בנוסח ברכת האירוסין. ברכת האירוסין זה הברכה שהיא פותחת את מה שהיום שעושים קידושין, שזה אירוסין האמיתי, ביחד עם נישואין, מה שפותח את מה שנקרא טקס החופה, החופה, אבל מה שנקרא טקס, פותחים עם ברכת האירוסין, אז חותמים את ברכת האירוסין, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. רבותינו הראשונים, המורדכי בכתובות, וגם בספר המנהיג, והראש, ואבו דרם, והר"ן, רבותינו הראשונים דנים בשאלה, מה זה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין? הרי חופה זה הנישואין, היא אחרי הקידושין. קודם כל קידושין שזה הטבעת, מה שנהוג בעם ישראל לקדש בקידוש כסף, כותב הרמב״ם, מנהג כל ישראל לקדש בכסף, הרי יש שלוש דברים שהאישה נקנית, כמו שהתחלנו מסכת קידושין. מתוך השלוש דברים נוהגים בכסף. ואיך נוהגים בכסף? על פי תיקוני הזוהר, ככה גם מבואר בראשונים, בטבעת שזה שווה כסף. אז זה בעצם הקידושין, והנישואין זה החופה. מה זה נישואין? יש דעות בראשונים. דעת הרמב״ם זה שזה הייחוד. אבל הנישואין זה אחרי החופה, שזה הנישואין, זה אחרי הקידושין. מדוע אתה מקדים על ידי חופה וקידושין, מקדים חופה לקידושין? אז יש איזה כמה הסברים בראשונים. הגרסה של השאילתות היא גרסה שונה מכל הראשונים. הוא גורס, מקדש עמו ישראל על ידי קידושין וחופה. הוא באמת מקדים קידושין וחופה. לפי גרסת השאילתות, ממילא אין שום קושייה. זאת אומרת, הגרסה שלו היא בעצם מבטלת את הקושייה מעיקרה. אין קושייה בכלל. כי באמת הקידושין לפני החופה. באמת, מרן השולחן ערוך בסימן למדלת, גורס, ברוך אתה, השם מקדש ישראל, זהו. בלי חופה וקידושין, כדעת רבנו עריף. ככה גרסת מרן, הרמב"ן כותב, הרן מביא אותו, שעריף גם כן מחק את התיבות על ידי חופה וקידושין, והוא גורס מקדש ישראל. אז גם כן לפי זה אין קושייה. יש עוד למשל לגבי העניין של נס חנוכה, שלא הספיק פח השמן, הספיק ליום אחד, אז שואל מרן לבית יוסף כידוע, וככה העריכו בזה מאות תירוצים, למה עושים חנוכה 8 ימים, הרי הספיק ליום אחד, אז הנס היה רק 7 ימים. אז כידוע מה שמאיר מרן החידה, שגרסת השאילתות שלא היה בו אפילו ליום אחד. נמצא שגם ביום הראשון בעצם היה נס. נמצא שבכמה וכמה גרסאות של השאילתות, אתה בעצם לא רק מיישב את הקושייה, אלא קושייה מעיקר הלטה, לפי איך שהוא גורס. לפי גרסאות אחרות יש קושייה. לפי איך שהוא גורס, זה גרסאות יקרות, ושבעצם יש בהם חידושים נפלאים. זה רבנו בעל השאילתות. אז רבנו הנציב כתב פירוש, ארוך, עם, עם עומק הדברים, על השאילתות פירוש נקרא עמק שאלה. הוא היה כאמור ראש שיבת וולוז'ין, הישיבה שנוסדה על ידי רבנו חיים מוולוז'ין, היא התקיימה כ100 שנה. בסיפור סגירתה של הישיבה, סגירת שערי הפיזור תלמידיה, יש עיקר גדול בדרכו, הנהגתו וצביונו של עולם הישיבות. כידוע, בערך בשנת הפרשמם בערך, לפני כ140 שנה, השלטונות שם בוולוז'ין, הרוסים או הליטאים, מה שהיה שם, ביקשו ככה לחייב שילוב של מקצועות נוספים במתכונת הלימודים בישיבה. רבנו הנציב, שהיה ראש הישיבה, הורה שעדיף לסגור את הישיבה ולא להסכים לשינויים במסורת העברת התורה. כן, באמת אין ספק שעם כל הצער שבדבר הישיבה נסגרה, אבל בדרכה ובעצם נקרא איזה חזונה, נפתחו וקמו עוד עשרות ומאות ואולי אף יותר בתי מדרש וישיבות. הגאון הנציב, יש דברים שהוא אמר לבנו, הגאון הגדול רבנו חיים ברלין, לפני פטירתו, זה דברים שהזכרתי פה לא פעם, דברים שאני מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה, מאוד חביבים עליי, אני רואה בזה דבר שחשוב לומר אותו פעם אחר פעם, ולחזק את ההבנה שלנו בחשיבות על שמירת מסורת העברת התורה, העתקת השמועה. הגאון רבי חיים ברלין, שהיה רב במוסקווה, אחרי זה היה בירושלים, סיפר לגאון הצדיק רבי אריה לוין, ורבי אריה לוין כתב את זה בכתב ידו. אומר רבי, ככה רבי אריה לוין, שמעתי מהגאון רבי חיים ברלין, אני לא אומר את לשונו המדויקת, אבל זה בערך לשונו. אומר, שמעתי מרבי חיים ברלין, שכאשר אביו היה לפני פטירתו, הוא הרי, אחרי שבעצם נסגרה הישיבה, מרוב הצער על סגירת הישיבה, הוא נפל למשכב אשר ממנו לא קם. אז הוא, הנציב, קרא לבנו רבי חיים ואמר לו, הזהיר אותו על שמירה על מסורת העברת התורה, מסורת הישיבות. אמר לו הנציב שהדבר הזה ראוי עד מסירות נפש. כי התורה אומרת להבדיל בין הקודש ובין החול, וראוי הדבר עד מסירות נפש, הרי הוא נפל למשכב אשר ממנו הוא לא קם בגלל סגירת הישיבה, אבל ראוי הדבר עד מסירות נפש, באמת הדבר הזה שהוא נהיה חולה בעצם שווה את כל העניין. להבדיל בין הקודש ובין החול, כמה יש חשיבות בחינוך ילדינו בישיבות קדושות על טהרת הקודש, בלימוד תורה דווקא ב-100% תמידים כסדרם. יש מקרים חריגים ביותר של תלמידים שבגלל סיבות כאלה ואחרות, סיבות נקרא להם פדגוגיות, אז יש להם צורך בדברים מעט שונים, אבל זה מקרים חריגים ביותר על פי הוראת חכמי הדור, שצריך להתייעץ בכל מקרה לגופו עם חכמי הדור. אבל בעיקרון, ודאי שדרך עולם התורה, דרך הישיבות, אין שום מקום לבוא לומר, שמע, איך הוא התפרנס ואיך הוא ככה, מה עם בגרות, איך אמר מרן הרב עובדיה, בגרות, תעודת בגרות זאת תעודת בערות. סיפר מרן ראש הישיבה שהאמירה הזו, משפט אחד של מרן הרב עובדיה, הספיק לאבא אחד שם בשיעור ששמע את הדברים, לרשום את בנו לישיבה קדושה. אז ודאי ששום שיקול, שום איזה חשבון, אינו מצדיק את הביטול הזה של מסורת העברת התורה, דור אחר דור של לימוד תורה בתאורתה, ככה גם היה דעתו של מרן, האיש מצליח, שלא יוכל הנער לגדול בתורה, כאשר הוא מערב בזה דברים אחרים. לימוד תורה בתאורתה, בשתמותה, בקדושתה, דווקא. הדבר הזה מסר הנציב את נפשו. תהיה זכותו של רבנו הנציב שמסר נפש על שלמותו של עולם התורה, על מסורת התורה, תהיה זכותו, כן, בכלל ענק בתורה, תהיה זכותו עומדת לנו ולכל ישראל, שנראה בימינו בהרמת קרן התורה ועמליה בקדושה ובתאורה, בשורות טובות והמשך ההזנה נעימה וערבה לכולם.